הכל בראש. הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. עושה לי טוויסט כלכלי.
ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של הכל בראש, וגם היום, כמו בכל פעם, נדבר על מי מנהל את מי. האם אתם מנהלים את הכסף שלכם, או שהכסף שלכם מנהל אתכם. והיום יש לנו טיפול נוסף, פיצוח בלייב. הנושא שלנו היום הוא באמת לצאת מהישרדות ולסגור חובות. ונמצאת איתי כאן היום רבקית, רבקית לוי דרור. ברוכה הבאה, רבקית.
ברוכה נמצאת.
תודה. רבקית היא יועצת משכנתאות ומלווה לצמיחה כלכלית. היא גרושה, בת 67. יש לה 4 בנים ו4 נכדים. היא נולדה בקיבוץ וחייתה כקיבוצניקית עד גיל 35. צריכה לעשות פרק בנפרד על קיבוצניקים, זה סיפור עם כסף. לאחרונה היא חזרה לגור בקיבוץ כתושבת, היא כלכלנית, מנהלת לשעבר בבנק לאומי, יועצת משכנתאות, ולאחרונה היא מלווה משפחות, חזרה ללוות משפחות בתהליך של יציאה מהישרדות לצמיחה כלכלית, תוך שהיא משתמשת בניסיון ובידע שהיא רכשה כמאמנת אישית ויועצת לכלכלת המשפחה. וואו, איזה רזומה. ברוכה הבאה, רבקית.
כיף להיות פה.
תודה. אז אנחנו מתחילות כמו תמיד. היעד שלנו הוא באמת לשחרר את המקום הזה של הישרדות ולסגור חובות. ואני רוצה לשאול אותך אינטואיטיבית, בלי לחשוב מהבטן, מתי הכל התחיל? גם אם השאלה לא ברורה עד הסוף, רגע תלכי איתי איתה.
עם הגירושים שלי.
מה קרה?
הרגשתי שיצאתי לאיזשהו שחרור ועשיתי הרבה מאוד טעויות כלכליות. מה שקודם הייתי המון עם ידע, עם יד על הדופק. הרגשתי כאילו אין לי מישהו שמבקר אותי, אני מחליטה לבד, אני מחליטה מהבטן, ואני כמו ילדה עושה מה שבא לי. וההחלטות האלה לא, עדיין לא מניבות, כאילו. אבל יחד מזה אני יכולה להגיד שהתחושה הזאת של חוסר ואין, היא תמיד הייתה.
אוקיי, אז בעצם יש לנו פה שתי שיחות. אני רגע ארצה להתפנות לראשונה, כי כבר בה שמעתי ככה כמה דברים. הדבר הראשון שאני שומעת, ותדייקי אותי, הוא אכזבה. הנה אני, שמחתי על האינטואיציה שלי. הלכתי איתה, בלי שיש לי מבקר, רשות מבקרת אני אקרא לה, ואני רגע אתייחס לראש כרשות המבקרת. קצת אמרת כמו עשיתי מה שבא לי, כמו ילדה קטנה.
כן.
וזה לא צלח. בלי לדעת מה קרה אחרי, רגע אם אני רק נמצאת איתך בריבוע הזה, בוודאות זה פגע לך ביכולת שלך לסמוך על האינטואיציה שלך. כי בעצם כבר השלחת את כל יהבך, עשית מה שהרגשת אינטואיטיבית, והנה התבדת, וזה נשמע לי, ושוב את תדייקי, שאחרי המון שנים של ניסויים שבהם היית מאוד ראש, ומאוד עם יד על הדופק, ומאוד מחזיקה, ומאוד מנהלת, פתאום נפרצו הגבולות, ואת ככה שחררת, ובשחרור הזה, עשית החלטות, שאם אני אגיד, מה שמרגיש, אז עד היום את משלמת עליהם סוג של מחיר.
כן, נכון.
אז אני אגיד לך שבאמת באמת השיחה, כבר מההתחלה, היא על כמה אני יכולה לסמוך על האינטואיציה שלי. כשאנחנו נסגור את זה, גם ייסגר הנושא של הכספי. למה? כי בסוף את עברת ממוד של מים קרים, קרי, לעבוד עם הראש, יד על הדופק, להחזיק, לברז של מים חמים, סגרת לגמרי, אין לך שם פושרים, שאת עובדת רק אינטואיציה, והאינטואיציה הוכחת לעצמך שזה לא משרת אותך. והיום את נמצאת בנקודה בזמן שהמון שנים התנהלת ראש, וניסית לתקופה להתנהל אינטואיציה, ועכשיו את עוד אוספת את עצמך מזה. ומה שאני הייתי מגדירה כיד מצוין לצאת מהתוכנית הזאת היום, זה שאת יודעת מתי הראש נכנס, והוא הרשות המבקרת, והוא אומר, לא, פה אין מקום למשהו אינטואיטיבי. פה בודקים, יורדים לפרטים, נכנסים ברחל ביתך הקטנה, למספרים הקטנים, ופה שחררי. את מתחברת?
כן, מאוד.
איפה הרגשת, או איך הרגשת, אחרי שעבדת והקשבת לאינטואיציה, והדברים לא התגלגלו כמו שרצית? איך הייתה התחושה הפנימית, השיחה הפנימית?
שאני לא אחראית, שאני כישלון. אני לא בסדר.
וזה שיחות שרצו בראש, זה היה פעם אחת וזה חלף והמשכת לפעול, זה משהו שפעם בך תקופה.
זה תקופה, אני חושבת שזה שנים, כאילו פעם בי.
השיח הזה.
כן.
שמה בעצם השיח הזה אומר?
שאסור לטעות.
וואו, זה קשוח.
כן.
זה קשוח כי באמת אי אפשר להתנהל בחיים האלה מבלי לטעות. את יודעת? אני אלך רגע לעולם אחר. אני לא יודעת למה זה עולה לי להביא את הדוגמה הזו, אבל אני למדתי כבר להקשיב לאינטואיציה. כשאנחנו טועים, אוקיי, אני אומרת להורים לפעמים, היא נתת פליק לילד, סליחה שאני מביאה את הנושא הזה, או כעסת עליו. אם אתה עכשיו גם כועס עליך, אז אתה תצטרך שוב ושוב שזה יקרה, כי הלמידה והגדילה ברמה הנשמתית היא...
אני רק רוצה לקחת בגד התש.
בסדר. שאנחנו נסלח לעצמנו. והורים אומרים לי, מה, אחרי שצעקתי אליו ודיברתי אליו לא יפה, עכשיו אני אסלח לעצמי? אז אני אומרת, חייב לסלוח לעצמך. למה? כי אם אתה לא סולח לעצמך, בוודאות זה יקרה שוב, כדי שתוכל לעבור את המשוכה הזאת של לא לשפוט אותך. אני רגע אחזור לנושא של טעות. כשאנחנו עושים טעות ואין מי שלא עושה טעות, ואנחנו ממשיכים לכעוס על עצמנו על הטעות הזאת, אז אנחנו נעשה עוד טעויות, כי מה תת המודע אומר? הוא אומר, אני רוצה שהתפיסה שלך על עצמך תהיה טובה. וכשאת חושבת על עצמך שאת לא בסדר ואת לא... אז אני אתן לך עוד הזדמנות שתוכלי להראות לעצמך שאת כן טובה. אז מה קורה? נהיה לנו סחרור כישלונות, אנחנו טועים, ואז המציאות מביאה לנו עוד הזדמנות לעשות את זה. אבל בגלל שאנחנו כועסים על עצמנו שטעינו ואנחנו כבר באים בווייב הזה, אנחנו טועים שוב. ואז יש סחרור כישלונות לעומת סחרור הצלחות. אני רוצה רגע לשאול בילדות, מי היה בבית ראש ומי היה אינטואיציה לב?
קשה לי לענות על זה, כאילו, אני אלך, אבא היה שמח ואמא הייתה, לא.
חמורת סבר?
חמורת סבר, דיכאונית, קורבנית. אבל אבא לא היה בבית כמעט.
אוקיי.
והוא היה איש ציבור, עבד המון בחוץ, גרנו בקיבוץ, כמו שאמרתי קודם, או כמו שאת הצגת עצמי, אז הוא היה מגיע פעמיים, כאילו, כמה פעמים בשבוע הביתה, ולא היה לנו כמעט תקשורת, אם אנחנו מסתכלים על זה, כי אתה יודע, את מגיעה הביתה ב-4, אבא שלך מגיע פעם ביומיים ב-7, הולכים לאכול ארוחת ערב, ואז נפרדים, כאילו, חוץ משבת שהיה קצת יותר שעות. אבל בגדול הוא זה שדאג שיהיה הוואי בבית.
אז בעצם את גדלת עם אימא. הוואי כן. היה של אימא, הוא נתן כן. את הטון במהלך היום. ואיך את כילדה התנהלת?
במהלך היום, זה שעות ספורות. שוב, תעשי ספרקים על קיבוץ, כן.
נכון, בגלל
שעות ספורות, כן.
והתחושה הזאת, לגדול ככה, את יכולה להגיד שזה התוצר של מה שהביא אותך להיות מי שאת היום?
כן, אבל לא רק, כאילו, אני אוסיף עוד מידע שאולי כן יוסיף. בשנות העשרה שלי, בעקבות איזשהו אירוע שהיה לי עם אמא שלי, אבא שלי לקח אותי הצידה לדבר איתי, ואמר לי, תקשיבי, אמא, כשהיא ילדה אותך, היה לה דיכאון לידה. ושבועיים היא הייתה בבית חולים. וחוץ מזה יש לה כל מיני מחלות, ואנחנו צריכים לשמור על אמא.
וואו. מה עונה לו ילדה שכשאבא אומר לך?
לא עונה. היא לא עונה.
היא מבינה בכלל מה זה לשמור על אימא? מה הגדרה של לשמור על אימא, באיזה אופן?
שהצעד החריג שעשיתי אז, שיצאתי נגדה, הוא חריג, ולא עושים את זה יותר. ומאז כל, קודם כל, שוב באימונים שאני עשיתי במהלך השנים, הבנתי שלמרות שאני מעריצה את אבא שלי ואהבת אותו, אם כאילו אם יש לי צד בהורות, אז זה הצד של אבא שלי. אבל אני הולכת כועסת בעולם, כי אני לא יכולה להתבטא. כאילו, אין לי ביטוי.
אני אקח אותך משם רגע למקום אחר. ותגידי לי אם את מתחברת. בעצם, היום את במקום של אימא. עשית פעולות, אולי שלא נוגעות לבריאות, שצריך לשמור עלייך.
אני אבל יחד עם זה, אני לא נותנת לאחרים לשמור עלייך. אני מאוד עצמאית, אני יכולה להגיד שבארבע שנים האחרונות זה כבר לא בא לידי ביטוי, זאת אומרת, העסק שלי מאוד גדל, ההכנסות שלי...
אני יודעת, אבל אנחנו רוצים להביא אותך לרמה הבאה, אני אומרת משהו אחר.
אוקיי.
את יודעת, כשילד שופט הורה, והיה שם איזשהו שיפוט, למה אנחנו לא יכולים להיות אנחנו, כי היא, בסדר? נגיד את זה רגע במילה הזאת, בפשטות של ילד, מה שהיה אומר. סופו של דבר שנתגלגל להיות בנעליו, באיזושהי רמה, ונתמודד עם המציאות, תכף נתייחס לביטוי, זו שיחה שאת אמרת, אבל אני רגע רוצה לגעת בזה, ואז מהמקום שאנחנו בנעליו, אמא בעצם היה שם איזושהי, בעצם אבא אמר לך, יש פה מגבלה, אנחנו צריכים להתנהל בתוך מגבלה, כי המצב של הדברים הוא כזה שאתה לא יכול פשוט לעשות איש הישר בעיניו יעשה. אני רגע מסתכלת על המצב הכלכלי שאת נמצאת, היית נמצאת בו. כשיש לך חובות, כשאתה נמצא בחסר, אתה לא יכול לעשות מה שבא לך. ואני אגיד שבפעם הזו אחרי הגירושין שעשית I want to break free, ששחררת, אמרת, די, די עם המוחזק הזה, די עם המוקפד הזה, די עם המחושב הזה, די עם לחשוב כל צעד מה אני עושה, כי במי זה פוגע, כי מה זה נכון. אני בא לי לעשות מה שבא לי. אבל, כמו הדברים של אבא עוד ידהדו, ואת עצמך, אסור היה להיות מי שאת רוצה, לבטא את עצמך כמו שאת רוצה, ואז התגלגל, אני עושה במרכאות עם האצבעות, התגלגל המצב שחזרת להיות מוגבלת. מבינה מה אני אומרת אליך כן. יקום?
כן.
אז אם בגיל 16 אמרת, אבא עשה את השיחה, אז פה לצורך העניין הבנק עשה את השיחה, דמות סמכותית, גברית, אני קוראת לזה מאוד מרובעת, שבאה וקוראת אותך לסדר ואומרת לך, את לא ילדה, וגם אם את ילדה, את לא יכולה להתנהג כמו ילדה. תתאפסי על עצמך, תסתדרי בשלושות, הכל בסדר. ואת נושמת, אין לך מה להגיד, ואת נכנעת, או המציאות מכתיבה לך איך לפעול, ואת לא יכולה לבטא את מי שאת. ננשום, תנשמי את זה, כי זה עמוק. היה שם פשוט שכפול. היית צריכה במעלה הספירלה להגיע לאותה סיטואציה עם שחקנים אחרים ולהיות בנקודה בזמן שאת נמצאת שוב במקום של מוגבלת. את יודעת, אימא זה הזנה. ואם את לא יכולה לבטא את מי שאת מול אימא, ובפעם האחת שהיה את האירוע שאמרת, פרקתי כל עול או התנהגתי אחרת, תקראו אותך לסדר, אז תראי מה את מספרת לי, אחרי הגירושים, סוג של, אמרתי, אני עושה מה בא לי, קראו אותך לסדר, החיים, הנה השכפול. אם הייתי שואלת אותך, הילדה הזאת, בת 16, עם איזה תחושה היא מסתובבת בעולם אחרי שקרה מה שקרה עם אבא?
שהיא חייבת להיות בסדר. תראי, זה עוד מילדות יותר מוקדמת. אני כל הזמן מרגישה שאני לא מספיק טובה כדי שיאהבו אותי כמו שאני. צריכה להיות תלמידה טובה, ואני צריכה להיות בקיבוץ בסדר, לעבוד בסדר, ולהיות חברותית מאוד. ואני צריכה כל מיני טייטלים, קורס צינות, והתקבלתי לרפואה, כל מיני, כי אני לא מספיק, כמו
למה
שאני.
למה את לא מספיק?
תראי, כשקיבלתי את הסיפור, כשאבא שלי סיפר לי שאמא שלי היה לה דיכאון לידה, אז הבנתי, אוקיי, כאילו, אתה יודע, את התינוק לא נמצא עם אמא שלו, שבועיים, אז הוא...
בהישרדות. כן. הוא לא מקבל הזנה, הוא בהישרדות.
מרגישה ננטשת אולי.
כן. ממש. ננטשת. ובפעם האחת שקמת להגן או לעשות את מי שאת, לבטא את מי שאת, זה כל כך התחרבש, ששוב היית צריכה לנטוש אותך ולחזור לראש, ולעשות את הדבר נכון, ולהיות בסדר, ולפעול.
כן.
אז הייתה את הנטישה, כי אמא לא יכלה לתת לך מה שהיא צריכה לקבל. אמא נותנת nurturing, הזנה. אז היא לא יכלה להזין אותך. לא רק שהיא לא יכלה להזין אותך, לי המילה אגב שאלתה לי, כשדיברת את מה קרה עם אבא, זה מיוט, שהוא כמו עשה לך מיוט, כמו שסוגרים למישהו את הרוחסן, ואומרים לו, ואת יודעת, הגרון, הוא האיבר הפיזי שאחראי אצלנו על שפע. למה? כי הוא ראשית תהליך הבליעה. מפה אני מזינה את עצמי, לועסת, וזה פה זה יורד, וברגע שזה יגיע לקיבה, אני ארגיש סובה. אז ברגע שאבא אמר לך, אנחנו עכשיו מתנהגים יפה, ואנחנו עושים מה שצריך, ואנחנו לא פה מביאים את עצמנו ומבטאים את עצמנו, בעצם, בנוסף על הילדות והנטישה, ומערכת היחסים המורכבת עם אמא, הוא אמר לך, באנגלית זה restrain, כמו תגבילי את עצמך, תצרי את צעדייך, אל תהי את, כי אם את את, כבר ראינו איזה תוצאות היו לזה, עדיף שלא. ואני אקח את זה בעוד רמה, כשהיית את, פגעת באימא. תחשבי ילדה, שגם ככה משוות לקשר עם אימא, ולאימא יש לה עניינים שלה, ואין הורה בישראל שאין לו, את כל אחד גדל עם ההורים שלו, אבל בפעם היחידה שהיא מבטאה את עצמה, וברור שהביטוי לא היה הרמוני, אחרי שאת מודחקת כל כך הרבה שנים, זה בטח התפרץ באיזשהו אופן לא מבוסת, לא מבוקר, אולי גם לא קשה. אז גם בפעם הזאת אומרים לך לא, תגבילי את עצמך, זה לא. אז אני אגיד שההישרדות התחילה עם הנטישה, והחסר שאת חיה, חובה, חיית המון שנים, כי את פשוט חסרה אותך. ואני אגיד לך גם למה. את לא ראית בבית מודל של אימא שנמצאת שם בשביל הילדים. לא היה גם בבית ילדים שגדלת, ואז את לא יודעת איך להיות את בשבילך. אז אני מניחה שתיקנת מול הילדים, ואת הכי מדהימה, אבל...
הלוואי.
את עדיין בחסך שלך. אז ההישרדות היא קודם כל שלך מול עצמך. החסר הוא שאת חסרה אותך. והחובות, אני רגע רוצה לדבר על החובות.
שנייה רגע, אני רוצה, כי אם הילדים שלי ישמעו את זה, אז אני לא הייתי אימא, אני לא חושבת שאני הייתי אימא מאוד טובה. אני הייתי, כאילו, ניסיתי לעשות את הדברים אחרת מאימא שלי. אבל לא חושבת שהייתי שם בשבילם, אני גם הייתי עסוקה בעצמי, גם כן הייתי אימא מאוד צעירה, אז ילדים תסלחו לי.
תראה, אני מאמינה שילד לא בוחר סתם בהורה. כל אחד יש לו את הנתיב שהוא צריך לעבור מול ההורה, והוא בא לגדול ולצמוח בצורה מסוימת. אני לא גדלתי עם אימא, בסדר? אני רגע אביא משהו אישי, אימא שלי נפטרה שהייתי בת שש. לא גדלתי עם אף אישה, למעשה... לא הייתה אף אישה בעולמי, עד גילאים מאוד מבוגרים, ולפעמים אני אומרת, מישהו שלא ראה מודל של להיות אימא, איך הוא יכול להיות אימא? הוא לא ראה מודל כזה, ואולי עדיף שהוא לא היה, כי אני לא יודעת כמה הוא באמת היה יודע לתת מה שצריך, מבינה? כשאתה לא רואה מודל כזה, כמה אתה יכול לתת את זה? אז אני כן אומרת, סוג של תנוח דעתך, עשית כמיטב יכולתך. אבל אם הייתי צריכה היום רגע להגיד מה הנושא שאני מרגישה זה שאת לא מספיק. הכל הכל יושב על זה. זה מתחיל בזה שלא קיבלת מספיק אימא, כי כשנולדתי לא הייתה פנויה. אז לא קיבלת מספיק אהבה, ולא קיבלת מספיק הזנה. וכשמחית, אז אבא קרא לך ואמר לך, גם אם את מוכה למחות בלב, זה לא מתאים, זה גם פוגע באימא. כשאת מבטא את מי שאת, את פוגעת בעיקרים לך. אז ברור ש... אני רוצה להגיד לך רגע את זה ככה, זה משפט חזק. אם כשאת מבטא את מי שאת, את פוגעת בעיקרים לך, זה מה שאמרנו על אימא, אז ברור שאת לא יכולה להיות מול הילדים שלך האימא שאת רוצה להיות, כי סביר שתפגעי בהם. כי כשאת מביאה את מי שאת באמת, את פוגעת בעיקרים לך, אז עדיף שתתרחקי. אני אומרת שהאופן שבו גדלת, מבלי שבחרת, הביא לכך שהיית מרוחקת מהעיקרים לך. ומהם היית הכי מרוחקת. אני מאמינה, את רק תגידי, שדווקא לה, נקרא לזה אמיתים או אנשים שהם לא היו קרבה ראשונה, היה לך מאוד קל להיות לבבית, פתוחה, והם יגידו שהיית מדהימה וקשובה. ו... אבל תחשבי שבגיל 16, את לא הבנת, אבל מה שהותמה בתת מודע זה אם את, זה פוגע בעיקרים לך. אז עכשיו יש לך שתי אופציות. אם את, זה פוגע. אם את לא את, את יכולה להיות שם. זה לוז, איך שאת לא זזה, את מפסידה. זה רע. אז רגע תנשמי את זה, כי זה הרבה דברים להבין. ולכן אני אומרת גם שבמידה רבה, העובדה שלא היית שם באחד על אחד, עליהם, איתם, כמו שרצית, הייתה לזה תכלית. כי לא רצית לפגוע. ואני אגיד בעוד רמה של לצעוד את החיים שלך, כשאתה לא יוצא ראש, אתה לא יכול להיות אתה כי זה פוגע. ואתה לא יכול גם להיות לא אתה. אז מה אתה אמור להיות? מי אתה אמור להיות?
יצור שהחברה חושבת שנכון שתהיה.
בדיוק.
או שאני חושבת שהחברה חושבת שנצחה.
בדיוק. אז רגע נסתכל על זה. מהמקום שאני לא יכולה להיות אני, כי אם אני פוגעת. אבל אני לא יכולה גם לא להיות אני, כי אז אני נוטשת את עצמי, ואמרנו שנטישה סבלת ממנה. אז אתה אומר, אז מי אני? מי אני? אני לא יודע להגיד, פה זה פוגע ופה זה פוגע. אז אולי אני אתן לחברה להגדיר מי אני. אני אלבש כובעים, קוראים לזה בעברית טייטל. אני אשאל את החברה, תנו לי אמות מידה או ערכים, שמגדירים אותי כבסדר, כי אני לא יכולה להיות אני, אם אני אהיה אני, זה יפגע. אם אני לא אהיה אני, אני פוגעת בי. איך שאני לא זזה, אני פוגעת במישהו. אז בואו אני שמה בידיכם את היכולת לקבוע ולהגדיר מה זה להיות בסדר, ואני אפעל. ככה עשיתי גם עם אבא. שמתי בידיו את הכוח, נתתי לו, ניחסתי לו, העתקתי אליו את הכוח לקבוע מתי אני בסדר, מתי אני מספיק ומתי אני לא. ועכשיו אני פשוט מעבירה את זה אליכם. זאת ההישרדות האמיתית. לא להיות יכולה להיות את. זאת הנטישה האמיתית. מה שאת לא עושה זה באיזשהו אופן באוכרייך או פוגע במישהו. ואם את שואלת אותי מה החוב הראשוני שלך, הוא...
לעצמי.
לעצמך. לפגוש אותך בחזרה. לתת לך.
אוקיי, אבל אם ניקח את הראש רגע, אז מה הפרקטיות של זה? לתת לי, כאילו, בן אדם בגיל שלי, כאילו, כל החיים שלו הוא חי. כאילו, איבדתי את עצמי, כאילו, לפי מה שאנחנו מדברים. מי אני? מה אני? כאילו, מה זה לתת לי?
תראי, אני לפני שאני עונה על זה, אני לא חושבת שאיבדת את עצמך, כי את תכליתית מדי, אבל את הגדרת את עצמך דרך הסביבה, ואז גם היית תלויה באישורים מבחוץ, בחיזוקים מבחוץ, בואו תעשו לי וי שאני בסדר, פחות עם הקשבה לך. מה ברמה הפרקטית? תכף אני אגיד לך ברמה הפרקטית, מרגיש לי רגע עוד קצת לחפור עם זה בסדר לך.
באתי לחפירות. רק אין פה מספיק טישו בשביל זה.
תכף נבקש כשפאר ייכנס, שהוא יביא לנו עוד. סלחת לאבא?
אני חושבת שהשאלה יותר, כאילו לפחות שאותי עסיקה, אם סלחתי לאמא. כי את אבא הרצתי. עד שכאילו, וגם כשהבנתי שאני הולכת כועסת בעולם עליו, זה לא הגיע לתחום של הרגש, כאילו. הוא מבחינתי היה דמות שניסיתי לחכות.
הוא העוגן.
כן, ניסיתי לחכות תכונות מסוימות שלו. ולאמא סלחתי. אני לא, די עד הסוף אני חושבת, את יודעת.
אני אגיד לך שאני חושבת שלא. אני רוצה שאני אגיד לך איך אני יודעת שלא.
אוקיי.
את עצמך אימא, אם היית סולחת לה, היית סולחת לך. בסוף, כשאנחנו סולחים, זאת אומרת, אם אני גבר, אז זה לסלוח לאבא, אבל אם אני סולחת לאימא, אני יכולה לסלוח לי בכובע של אימא, שלא הייתי מספיק, שלא עשיתי מספיק.
תראה, אני לא אתנגד לזה, אבל אני חושבת שאני די, אני אומרת, אוקיי, לא הייתי, אבל היום אני כן מנסה. אבל עדיין יש לי זהירות עם היחסים שלי עם הילדים, אין ספק, כאילו.
ואת יכולה לסלוח לך? הזהירות, זאת המילה, זה הפיל שנמצא לנו פה בחדר מתחילת השיחה.
כן.
אבא ביקש ממך משנה זהירות. אני בטוחה שאת אלופת עולם בניהול סיכונים ברמה פיננסית. בטוחה. למה? זה לחם חוקך. אמרו לך מגיל צעיר, תיזהרי. אז את עושה כל הזמן ניהול סיכונים. אפילו הייתי אומרת, כי זאת המילה שעולה לי, זה עולמות פיננסיים, כן? גידור. את כל הזמן מגדרת. לא פיננסית, את עצמך. עשית את זה, מה אמרת? למה? מה אתה היית צריכה להגיד? אוקיי, אל תעשי כזה, כן, תעשי כזה. כמה חופש יש לך בתוך דבר כזה? ואז התנה, קצת כמו מישהו שצם כל היום, ואז בלילה אוכל בפראות, אז התנה בין לגדר, להחזיק, להיות במשנה זהירות, ואז מדי פעם בורח לך, וכשזה בורח לך זה בורח, כי אתה כבר מחניק, 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 זה מתפורץ או מתפוצץ, כל פעם זה ומה שזה מביא. אז זה לסלוח לך, ולה. מה את צריכה? אם היית יכולה להגיד לאמא, עכשיו אמא הייתה יושבת פה, והיית יכולה לדבר איתה כשהיא ברמת מודעות שהיא יכולה להכיל, מה היית אומרת לה?
כילדה או כבוגרת?
ילדה, רק ילדה.
כבר, כאילו המשפט הראשון זה בוגרת, אני יודעת שהחיים שלך היו קשים. אני לא הרגשתי אמא, אני לא הרגשתי אהבה. אני לא הרגשתי בחיים אהבת אם. עוד זה מזכיר לי ש...
פר יביא לנו עוד נייר טואלט.
כשהילדים שלי, או כי לא ציפיתי מהם לקבל אהבה, כי זה היה לי כל כך ברור, כאילו, שכמו שאני לא אהבתי את אמא שלי, אז גם אם לא אהבו אותי.
וואו. וואו.
אבל זה עבר.
אז בכלל יודעת איך זה מרגיש ללכת בעולם האהובה.
נכון.
אבל זה אהבה של אמא, זה אהבה אחרת מאהבה של אבא. זה לא אהבה גברית עם החיבוק דוב, העוטף. זה משהו יותר פלאפי. עם ליטוף כזה על הראש, ורקות, וחום, ו...
כן.
ריח של אמא.
גם כאילו זה, גם לא, גם סבא וסבתא לא היו בתמונה כל כך. זה עוד משם.
אז בעצם את עצמך אומרת, ההישרדות התחילה הרבה לפני הכסף. בבסיס של הדברים. לא הייתה את ההזנה הבסיסית שרגע להיות מול אימא. אז מה היית אומרת לאימא? כילדה.
תראי אותי. דברי איתי, שאלי אותי מה אני צריכה.
תתענייני בי.
תתענייני בי, כן.
היא לא התעניינה?
לא. שוב, כאילו, בא לי, כאילו, להגן עליה, כי באמת, היא לא רוצה לחיות בקיבוץ, אבא שלי רוצה לחיות בקיבוץ, אבל הוא עבד כל הזמן בחוץ. אז הוא נהנה מכל משני העולמות. הבן, האח הבכור שלי היה, כל הזמן היו לו כל מיני עניינים רפואיים, ואחר כך נולד בן צעיר. אז אני הרגשתי שאם אני רוצה מקום, אז אני צריכה לגדל את עצמי.
אז רגע, אני רוצה שתראי מה אני שומעת. זו הייתה דוגמה מעולה לאיך הראש שלה חושב. קודם הגיעה הילדה האינטואיטיבית שאומרת, אבל תראו אותי. ואז בא הראש, הרשות המבקרת, ואומר, כן, אבל בואי נבין, בואי נעשה את זה מושכל. זה לא שהיא עשתה את זה בכוונה. זה לא, זאת אומרת, את מביאה את הסעיפים, נקרא להם הלוגיים, ההגיוניים, הרציונליים. ואז כל הזמן מתקיימת שם שיחה. בא החלק האינטואיטיבי, הרגשי, אפילו הייתי אומרת רגשי, ואז בא החלק המנטלי ועונה לו. אז אם החלק הרגשי נניח בא בפלוס כי הוא טעון, ואז בא החלק המנטלי ואומר לו, שנייה, בוא נוריד את הלהבות, נזכור מאיפה הדברים התחילו, אז הוא בא במינוס, אז מה קיבלתי פה פלוס מול מינוס?
אפס.
אז זה בעצם ללכת בעולם ולהרגיש המון המון דברים. ולהגיד מה אני רוצה, אבל גם לתת הסברים לצד השני. תראי, אם את עשית את זה מגיל צעיר עם אימא, בוודאות, ככה אתה ממשיך, כי זה נהיה דפוס. זאת אומרת, אתה חושב ומנהל שיחות עם הצד השני, ונותן לו הסברים לוגיים, למה כן או למה לא, או למה לא. כי אתה באיזשהו מערך הסברה כל הזמן לעצמך, למה זה לא צריך לכאוב כל כך. אנחנו בעצם אומרות, אני אומרת, שהילדה הזאת אף פעם לא קיבלה את ההזדמנות לכאוב, בלי שמישהו, נקרא לו מבוגר אחראי, דמות סמכותית, יבוא ויסביר את הרציונל, אלא פשוט שרגע יראו אותה, אומרים בעונייה, כן? בקושי שלה, בכאב שלה, בלי הסברים לוגיים. והכאב הזה, שלא קיבל ביטוי, איך לדעת איך הוא שם אותך בחובות? מה את אומרת?
האמת היא שזה הקשר, החלק שמאוד קשה לי למצוא את הקשר.
וואי, זה ממש פשוט. כאב? הולך עם הישרדות. סגסוג, הולך עם עונג, עם שמחה. אם את מתהלכת והחוויה שלך היא של כאב, של קושי, שלא רואים אותי. אגיד לך יותר מזה. הנתיב שלנו לשפע, הוא עובר דרך זה שאנחנו אנחנו. אנחנו מבטאים את מי שאנחנו בעולם. אנחנו מדברים את זה, אנחנו חיים את זה, אנחנו מנהלים את זה. אבל אם את לא יכולה להיות את, תחשבי שאת צועדת בנתיב ומפה יש גידור. וכל הזמן את צריכה להסתכל למטה על הרצפה, על מה את צועדת ואיפה שמת את הרגל ותיזהרי ותיזהרי. זה כמו מישהו שהולך לדבר ואומר, תיזהרי, 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 תיזהרי. כמה את יכולה לצעוד בביטחון בדרך שלך? כמה את יכולה לצאת לעולם? לא מה בחוץ רואה, בתחושה הפנימית, כן? ופשוט לחגוג את היותך ולהשפיע מטובך על העולם, לא מהמקום הרציונלי של ידע, של כלים, שהוא נפלא, מהמקום הרגשי. זה מוגבל. ואם רוב חיי חברו באיזשהו כאב, בהתחלה מול אימא ואחר כך מול המציאות, ואחר כך מול הכלכלי, אז את בעצם מתורגלת ברמה פרוגרסיבית מתמשכת, לחיות כאב, זה הכי הישרדות. שפע הוא כשאתה קם בבוקר ואתה שמח ואתה מסופק, אתה מרגיש שרואים אותך, אתה מרגיש טוב, גם אם אין לך כסף, זה אגב לא תלוי כסף. פגשתי הרבה אנשים שהם לא עשירים בהגדרה, נקרא לה מילונית, אבל הם בטוב. אז עכשיו אחרי שאמרנו את כל זה, מה היית אומרת לילדה? שהיית?
שוב, השכל מדבר,
כאילו. ואני לא רוצה לדבר איתו. בוא נגיד לו שרגע ינוח. נשאיר אותו מחוץ לדלת. אני רוצה לדבר עם הלב. הילדה הזו נדרש ממנה להיות צעירה מגיל מאוד צעיר. היא גידלה את עצמה, הלכה למעשה. קשה לגדל את עצמך, ואחר כך שיהיה לך גם חשק לגדל עוד אנשים. אתה בקושי עם עצמך הצלחת להבין איך זה עובד הקונספט. זה מאתגר. מה היית אומרת לילדה הזאת?
עכשיו זה מזכיר לי שהייתי מתחלה.
וואו.
יומיים בחודש מרח הייתי מתחלה, הייתי, מצאתי שיטה איך להעלות את החום. חום? כן, הייתי, היה מתחום כספית, הייתי הופכת אותו, דופקת אותו, למטה כלפי מטה, והיה לי חום. וככה הייתי, ככה הייתי מקבל קצת תשומת לב.
רגע, זו נקודה חשובה. אז את בעצם אומרת לי שכדי שתשומת הלב תופנה אלייך, היית צריכה להיות
חולה.
ברע, נכון?
מה זה?
ברע, לא בטוב.
כן.
ברע, נכון? אז זה לא המצב שכשיש לך חובות ו...
כן.
אפשר לשים את המיקוד בך, כי אתה סוג של חולה.
אבל עדיין, כאילו, אני מטפלת בזה לבד, כלומר, אני לא משתדלת.
אני חושבת שגם בילדות.
כן, גם בילדות. טיפלתי בזה לב.
זה השכפול. יש שם איזה מסעת לב, ותראי מתי הזיכרון הזה עלה. כששאלתי מה היית אומרת לילדה, אז פתאום משום מקום, כביכול, קפץ הזיכרון הזה, והילדה הזאת הרי למה היא התחלתה? היא רצתה שסוף סוף המיקוד יהיה בה, יראו אותה, ומישהו יתפנה מעיסוקיו ויתפל בה. ובכל פעם מחדש היא התבדתה. אז מה שהתרגלה לייצר זה, אמרנו גם ככה ששפע הולך עם שמחה ועונג, וכאב הולך עם הישרדות וחובות. אז גם ככה היה שם כאב שפעם כל הזמן, אז בין לבין היא גם הייתה צריכה להיות חולה בשביל שסוף סוף התייחסו אליה. ואת זה פשוט את משכפלת בחיים הבוגרים, באופנים נקרא להם יותר בוגרים, כן? לנשום, לנשום. אולי די.
כן, מה שהייתי אומרת לילדה עכשיו זה עולה לי זה ש... די, את יכולה להיות עצמך. הכל בסדר. את אהובה, את... את יכולה להירגע.
יותר ממספיק. את נהדרת. את יכולה להגיד לה שהיא נהדרת?
נהדרת. גם את לא תלמידה טובה, וגם לא עובדת טובה בקיבוץ, וגם לא חברותית. את נהדרת כפי שאת.
נהדרת מעצם היותך. לא בהתבסס על הישגים. זאת הנקודה.
כן.
בעצם היותך ככה. כשאת קמה בבוקר, בלי להיות תלמידה טובה, בלי להיות חברותית, להיות קרחצן. את נהדרת. זה לא תלוי באיך התנהגת לאמא, או איך התנהגת לילדים, או מה עשית. פשוט מעצם היותך. את נהדרת. תנשמי, תנשמי את המילים, כי אני עושה לך ריפוי גם. אז תסכימי את לקבל את זה. ואני רוצה להגיד לך משהו חשוב. אם את תחכי שאמא או אבא ייתנו לך את האישור הזה שאת נהדרת, זה לא יקרה. הם היו בעניינים שלהם. אני יכולה אבל לתת לך אותו היום, אם תסכימי לקבל אותי כסמכות.
כן.
את נהדרת. באמת נהדרת. והחיים שעברת חישלו אותך, והוציאו ממך דברים, הכריחו אותך, הביאו ממך, הוציאו. שנכון, הם הישגים והם נהדרים, אבל עוד בבסיס של זה את נהדרת. את גידלת את עצמך לבד. את היית שם בשבילך. גידלת משפחה לתפארת, אני בטוחה, לא משנה איזה אמא, אני בטוחה שהמשפחה היא וואו. אחד אחד יצאו.
נכון.
ברור, סבתא הייתה גאה בהם. ואני יודעת, בטוחה, שכל מה שנגעת בו עשית אותו על הצד הטוב ביותר. כשאתה לא מרגיש מספיק, אתה תמיד תעשה מעל ומעבר. אז ברור לי, בלי להכיר, וזה לא ממקום של להחמיא. עובדתית, טכנית, פרקטית, דפוסית, אדם שמרגיש שהוא לא מספיק, לעולם ייתן מעל ומעבר. אז ברור לי שעשית מעל ומעבר. אבל הדבר האחד שלא היית, זה ילדה. הדבר היחיד שלא אפשרת לעצמך, זה להיות מי שאת ולבטא אותך, גם אם זה לא הרמוני ויפה והישגי ונכון, פשוט להיות את. והמצב הכלכלי רק שכפל את הכאב שאת מכירה והפך לידיד, והמצב הכלכלי גם משאיר אותך במקום של חולי שדורש טיפול. אגב, אני חושבת שאת במקצוע הנכון, כן? אני, ברור לי שאנשים שמגיעים אלייך, את יודעת לחלץ, להבין מהסיפור, ולדעת בדיוק מה הם צריכים כדי, נקרא לזה, לצאת להבראה. אולי זה בהיבט הכלכלי, כן? אבל את מבינה הבראה. כי זה המסע האישי שלך שהיית צריכה לעבור בשביל להיות מי שאת היום. התעסקת המון באורגניזמים, ישויות, שבאים ואומרים לך, אוקיי, זה חולה, זה לא עובד, זה לא מתפקד. בואי תראי לי איך מבריאים את זה. ועשית מה שאת יודעת מגיל אפס. טיפחת, הבאת לסגסוג משהו שהוא גדל על אדמה שהיא לא אדמה פוריה. אז ברור לי שאת עושה את זה, וואו, שאת האדם הנכון לזה. ברור לי גם שמי שמגיע אלייך, מהמקום שאת הרגשת שלא רואים אותך, את הכי רואה אותו ואת קשובה לצרכים שלו, וכל תהליך שלו תעשי איתו, בתוך התהליך יקבל גם מקום המסעת לב שלו ומה שהוא רוצה כדי להיות מאושר. ברור לי. כי זה הכאב שלך. זאת המתנה שלך לעולם. מה את אומרת על כל מה שאמרתי עד עכשיו? אמרתי הרבה.
אני בטח, זה, מה שטוב זה, זה מוקלט שאני אשמע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
כן, זה עמוק.
כן. אבל בגדול, סוף סוף יש לי איזשהו קשר למקור, ליצירת חובות, כי הגיין אומר, את יודעת איך זה, אני גם כותבת חומרים לדבר הזה, אז אני אומרת, כאילו, כולנו יודעים שאנחנו צריכים לחיות ממה שיש.
נכון.
אבל עובדה ש...
רגע, רגע, זו נקודה חשובה. כולנו יודעים שצריך לחיות ממה שיש. מה שיש, קריאת, הוגדר כלא מספיק. אז מה התודעה שלך אומרת? כולנו יודעים שצריך לחיות ממה שיש, אבל מה שיש, שזה אני, הוא לא מספיק. אז ברור שאני בחוב. הבנת את החיבור שעשיתי?
כן.
זהו. זה, עכשיו הנחתי לך את הסיבה שבעתיה נכנס לחובות. אם אני לא מספיק, אז מה שיש לי הוא לא מספיק, ומה שאני מייצרת הוא לא מספיק. אז ברור שאני לא יכולה לחיות ממה שיש לי, כי הוא לא מספיק, אז אני בחוב. וכן, כולנו יודעים להגיד את כל המשפטים הנכונים ולעשות את הפעולות הנכונות, אבל אני מודיעה חגיגית שכשיש לך דפוס כזה, גם אם תעשה את כל הפעולות הנכונות, אתה עדיין שם. למה? מאותה הסיבה שהסברתי על כשאנחנו כועסים על ילד, היקום ייתן לך עוד הזדמנות ועוד הזדמנות להרגיש מספיק. אבל לצערי, זה מין לופ כזה שאנשים לא מצליחים לצאת ממנו, הם לא מרגישים מספיק, היקום נותן להם עוד הזדמנות, אז הם רואים בזה הוכחה לכמה הם לא מספיק, אז הם עוד יותר שוקעים בהנה, זה עוד הוכחה שאני לא מספיק, וזה לופ רע. אני רוצה להגיד משהו לילדה הזאת, אני רוצה להגיד לה שהיא אפרוח, שהיא מדהימה. ושרבקית הגדולה מאוד גאה בה, שעם כל הקושי שהיה, היא גדלה כפי שהיא גדלה, והיא הצליחה בכל קנה מידה. אני רוצה להגיד לילדה הזאת שבמידה מסוימת היא זכתה שהיא הייתה בהישרדות, כי זה דחף אותה לפעול, כי אם היא הייתה שוקעת ברגע שיכולת שגם היא בתורשה הייתה יורשת מאמא את הדיכאון. אז מבלי דעת, המציאות, הנתיב שלה הוביל אותה לשים את הרגש בצד ולא להתמודד איתו, ולפעול, לפעול, לפעול, לייצר תוצאות, להוכיח את עצמה, זה הביא אותה להיות מצליחנית. עוד אני אגיד לילדה הזאת שזה סיים, שהיא כבר ממשיכה בדברים האלה מכוח האנרציה, אבל השיעור נלמד, הלמידות, הגדילות כבר קרו, והיא כבר גם לא ילדה. ומה שאני שומעת שהיא אומרת לי זה שהיא פשוט צריכה חיבוק, שיראו אותה. אז היום לפני שאת הולכת לישון, את רואה אותה בעיני רוחך, ואת נותנת לה חיבוק, אפילו מצטנפת איתה, שתישן, תתחבק איתך, ותלך לישון איתך. הילדה שהיית. מגיע לה.
תודה רבה.
בשמחה, מכל הלב, באמת. עשינו פה פיצוח, את צריכה לשמוע את זה שוב. קראו פה כל כך הרבה...
פיצוחים.
תפניות, כן, ממש. כל כך הרבה תפניות. אני רוצה להודות לך שהגעת ושיתפת את הסיפור האישי שלך, זה לא מובן מאליו. אני רוצה להגיד לך, למי שמקשיב לנו, זה אף פעם לא, זה אף פעם לא הכסף. זה תמיד דברים הרבה יותר בסיסיים ועמוקים. הכסף הוא הביטוי שלהם. גם שהתנהג כמו שהתנהגת לאמא, זה לא היה כי את כועסת עליה, זה כי כאב לך המצב. כסף הוא ביטוי לכאב שלנו. ואנחנו טועים לחשוב שאם רק נטפל בהיבט הפיננסי, זהו, זה יפתור הכל, אבל לא סתם מי שזוכה בלוטו לא מצליח להחזיק את הכסף. שאתה לא יכול להכיל כסף, אתה לא יכול להכיל כסף, גם אם הוא מגיע אליך במעטפה ממפעל הפיס. אז...
על זה אני אומרת, בוא תנסה אותי.
כן. כשתסכימי, ואת היום הסכמת להיות מספיק, אז הדברים יכולים להסתדר. בסדר?
כן.
תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, תודה רבה לך, שפתחת לנו צוער והצצה לתת המודע שלך, ושיתפת בצורה מדהימה במי שאת, מאחלת לך המון המון בהצלחה.
ממש. תודה רבה.
בשמחה. ואנחנו נתראה במפגש הבא. להתראות.
רוצים להרוויח יותר? שנו את הגישה שלכם על כסף ותתחילו לנהל אותו במקום שהוא ינהל אתכם. איך עושים את זה? מצטרפים למועדון הפסיכולוגיה של הכסף ומתאהבים בו. וגם עוקבים אחריי בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב או טיק טוק. ניפגש בפרק הבא.